פרק כף. ויברח דוד מנויות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי מעווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ויאמר לו חלילה, לא תמות. הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר על ידה זאת יהונתן פן יעצב. ואולם חי אדוני וכי נפשך, כי כפסע ביני ובין המוות. ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר ואנוכי ישוב, אשב עם המלך, לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך ואמרת, נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב, שלום לאביך, אם כה יאמר טוב, שלום לעבדך, ואם חרו יחרה לא דע, כי קלטה רעה מאמו. ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון, עמיתני אתה, ועד אביך, למה זה תביען? ואמר יונתן, חלילה לך, כי אם ידוע ידע, כי חלטה רעה מאבי לבוא אליך, עליך, ולא אותה אגיד לך. ואמר דוד אל יונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? ואמר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה, ויצאו שני מסעים. ויאמר יונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. כי יעשה אדוני ליונתן וכי יוסיף, כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך וגליתי את אוזניך ושלחתיך והלכת לשלום, ויהי אדוני עמך כאשר היה עם אבי. ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא באחרית אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. ויכרות יונתן עם בית דוד וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ואמר לו יונתן, מחר חודש ונפקדת כי יפקד מושבך. ושלשתה תרד מאוד ובתה אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. ואני שלושת החיצים צידה הורה לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער לך מצא את החיצים, אם אמור אומר הנער, הנה החיצים ממך והנה, כחן ובבואה, כי שלום לך ואין דבר חי אדוני. במקום אמר לאלה מן החיצים ממך והלאה, לך כי שילחך אדוני. והדבר אשר דיברנו, אני ואתה, הנה אדוני ביני וביניך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש וישב המלך על הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא ואין ישי גם תמול גם היום אל הלחם? ויען יונתן את שאול, נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ועתה אם מצאתי חן בעיניך עם מלתנה ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. ויחרף שאול ביונתן, ויאמר לו, בן נאוות המרדות, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. ויען יונתן את שאול ואביו, ויאמר אליו, למה יומת מעשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו בידי יונתן, כי חלה עם אביו להמית את דוד. ויקום יונתן מעם השולחן בחרי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד כי יחלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יונתן השדה למועד דוד ונער קטון אמו. ויאמר לנערו, רוץ, מצאנה את החיצים אשר אנוכי מורה, והנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר אלו, החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומך, יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך אבי העיר. הנער בא ודוד קם מאצל הנגב, ויפול האפה בארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך עד עולם. פרק, שאלות, כן.
תביא את זה לקראת הפרק, שואלת יונתן, מה
אתה יכול לעשות ממני?
כאילו, מה,
דוד
לא יודע כאילו?
שאלה מצוינת, לא יודע, שאלה כאילו תמימה כזאת.
איך אתה בטוח שאבא שלו לא מספר, כאילו,
יספר
לו
הכל? יפה, מפה יודע את זה.
למה דוד בורח מניות ברמה? אני רוצה לשמוע,
אני
בטוח
שם. למה הוא בורח מניות ברמה? כן. עוד שאלות?
לא, נתן לא החליף את שאול, כי נהוג שמלך שהוא הולך, זה
מה
שאתה
לא חושב,
אתה לא
רופא
שהוא היה...
עוד לא הלך, הוא עוד חי שם. בסדר, בואו... כן.
ולכן אמרו בהתחלה, אם אני אגיד לך שהחיסים חבל לה, תלך, ואם לא, אז תבוא. מה זה משנה, אני אגיד לה, בוא תראו, תמיד אותו בסוף.
או, לכאורה, התוכנית לא יצאה לפועל. טוב, הפרק הזה הוא פרק מאוד מעניין, כי הוא בעצם קושר כאן, בונה, מקבע, את מערכת היחסים בין דוד לבין יהונתן, שהיא מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, מאוד יקרה, מאוד פנימית. ואולי נגיד איזושהי הערה אחת, זה לא הערה פרשנית, זה יותר הערה דרשנית, בסדר? הרבה פעמים כשלומדים תנ"ך, אהלן, איזה כיף לראות אותך. הרבה פעמים כשלומדים תנ"ך, אז אנחנו כאילו יושב טועים לתוך הפרק ולתוך הפסוקים, אבל לפעמים זה נכון לקחת קצת זום אאוט כזה, ולהסתכל על מתי הדברים מתרחשים, באיזה רקע, איזה מנגינה מתנגדת מאחור. אנחנו מדברים פה על מנגינה של... או על רקע של ראש חודש. הפרק הזה מתחולל בראש חודש, נכון? מה מיוחד בראש חודש? מה? ממחר... כל הדיון ביניהם זה החודש. סעודה, בסדר. הכל קורה כאן בעצם סביב ראש חודש. מה מיוחד בראש חודש? איזה דבר בא לידי ביטוי בראש חודש?
סעודה משפחתית.
סעודה משפחתית, אתם עושים? קורבן, אבל קידוש החודש שקשור למה? ללבנה. והלבנה, בהרבה מאוד מקומות בחז"ל, היא ביטוי לענווה. הלבנה היא ביטוי לענווה. גם בגלל שאין לה אור עצמי, אלא יש לה אור מקבל, יודעת לקבל, וגם בגלל שעוד מתחילת בריאתה, הקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך. לכי ות... תמעטי את עצמך. אז הפרק הזה בעצם מתחולל בתוך איזה מין רקע של ראש חודש. דוד, או מערכת היחסים בין יהונתן לבין דוד, שהיא יכולה להיות אותה מערכת יחסים מאוד מאוד טעונה, מלאה באגו, מלאה בתחרות, מלאה... מתהפכת למערכת יחסים של לבנה. זה לבנה וזה לבנה, זה ממעיט את עצמו בפני... שנייה. זה ממעיט את עצמו בפני חברו, בפני זה, וזה ממעיט את עצמו, זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ומבין שניהם עולה אור גדול. ולכן כתוב שמלכות דוד נמשלה ללבנה. כן.
בעצם
פעם אחרונה שדוד פגש את שאול, לא? פגש את שאול לפני כן. בסדר, אז זה מין רקע כללי כזה, שככה יעזור לנו להבין איך מתחוללת האהבה הגדולה, וזה ממש עצה, עצה מעשית, כן? לכי ומעטית, אז אהבה אמיתית נוצרת כשיש חלל פנוי שאני מאפשר למישהו להיכנס לתוכי ולתת לי ולהעניק לי. כל עוד אני רק עסוק בלתת לאחרים, אז האהבה היא לא שלמה, אבל כשיש כאן נתינה הדדית, ויתור הדדי, או איזה מין מיעוט הדדי, זאת אהבה אמיתית. כן.
מה אם איזה כל החלטים
שאתה אמרת? אז אנחנו עכשיו מתחילים לעצמם. אמרנו שדוד ברח בפרק הקודם, דוד ברח לנויות ברמה, למרות שזה מקום ממש גרוע לברוח אליו, כי כולם יודעים איפה הוא נמצא שמואל, בגלל מה שטענו בפעם שעברה, שדוד בעצם רוצה לקבל הסבר משמואל לכל הצרות, שניחתות עליו. למה באות עליו כל הצרות? מרגע שהוא נמשך למלך, הוא רק יורד מדחי אל דחי, מאבד את מעמדו, ובעצם שמואל מברר לו, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, שהסיבה היא בעצם בגלל שהוא עתיד לבנות את בית המקדש, ומלך שבונה בית המקדש צריך להגיע ממקום מאוד מאוד נקי, מאוד מאוד כללי, כאילו כביכול כל הרווחים שיש מהמלכות לא יהיו אצל דוד, אלא הוא דווקא יסבול מהמלכות כדי לטהר את הכוונות שלו וכדי לזכך אותם ולשים, בעצם שיבין שבאמת המלכות של דוד היא לא בשבילו כבוד ולא יציאה למלחמה, ולמרות שהוא יעשה גם את הדברים הללו, אבל לב המלכות של דוד, הלוז של המלכות שלו זה בניין בית המקדש. אתה מוכן לזה? אתה מוכן להיות כללי לגמרי? רק יהיה לך קשה אם אתה תקבל את המלוכה, אבל אתה מוכן? מוכן, יפה. אז זה בעצם מה שדוד קיבל בנויות ברמה, ועוד אמרנו שהיה שם איזושהי סיטואציה מאוד מיוחדת, בגלל שבניין בית המקדש זה משהו מאוד מאוד כללי, אז חייב להיות סיטואציה שבה יהיה שמואל ולידו דוד ושאול. אחרת אין כאן המשך. אין כאן התקללות של שבט בנימין בתוך שבט יהודה, והדבר הזה קורה. שאול הולך גם כדי להיות ברמה בעצמו, מגיע, מתנבא, נופל ערום, והנה יש לנו איזה מין פריים כזה, תמונה שבה יש לנו את שמואל מתנבא, לידו דוד מתנבא, ולידו שאול מתנבא, שלושתם מתנבאים על מה? על בניין בית המקדש. עכשיו אפשר להתחיל לצאת לדרך. ברגע שדוד קיבל את השטר הזה, הוא בורח. הוא קיבל את ההסבר. ברור שאין מה להישאר בנויות ברמה, זה המקום הכי מסוכן בעולם. ברגע שהוא קיבל את ההסבר משמואל, עסקו בסוגיה של מקום המקדש, גם גילו אותו, הוא ממשיך הלאה. אבל עכשיו, בעצם, בואו נשתח, אנחנו כבר משוחדים מההמשך. אנחנו כבר מכירים את קינת דוד על יונתן, אנחנו כבר מכירים את הפסוקים לפלאתך, אהבתך לי מאהבת נשים. אנחנו כבר יודעים את הסוף הזה, מפריע לנו כאן בהתחלה. אבל בואו רגע נתעלם מהסוף שאנחנו מכירים אותו, נעשה ככה, נמחק. באמת זה כל כך ברור לכם שיונתן עם דוד ולא עם שאול? זה בכלל לא סוגיה פשוטה. כל עוד אפשר היה להגיד שיונתן הוא מייצג את שאול באיזושהי צורה, אז אפשר היה איכשהו לפרנס ולהגיד, טוב, שאול קצת עצבני, אבל יונתן הוא באמת ממלא רצון אביו. אבל ברגע שזה ברור ששאול פשוט מנסה להרוג את דוד, ויונתן לא מדווח לדוד. הרי בפרק הקודם, דוד ברח משאול, נכון? בואו נרגע נשחזר את האירועים. דוד ברח משאול כי שאול רצה להרוג אותו. התלונן ליונתן, הלך יונתן ואמר לאבא שלו, מה אתה עושה? למה אתה? הרי דוד אוהב אותך, אתה גם אוהב אותו. שאול אומר, אני נשבע, נכון? באמת לא עשה לו כלום. הולך יונתן ומחזיר את דוד לשאול, בפרק י"ט. ויקרא יונתן לדוד, ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה, ויבא יונתן לדוד אל שאול, ויהי לפניו כתמול שלשום. כלומר, מי שהביא את דוד חזרה לשאול, מי זה? יונתן. ומה קורה אחרי יום יומיים? עוד פעם ננסה להרוג אותו. אז מה דוד חושש? שיונתן בוגד בו.
אתה יכול לומר שיונתן ידע מתי אבא שלו עם הרוח הרעה, הוא לא עם הרוח הרעה.
יכול להיות ככה דוד חושש, שיונתן בוגד בי. עכשיו, זה דבר רגיוני, מתקבל על הדעת. הפוך, החידוש הגדול זה שיונתן ילך נגד אבא שלו. זה לא דבר טבעי שבן הולך נגד אביו. זה הרבה יותר טבעי שבן יהיה עם אביו. אז שימו לב מה דוד מבקש כאן מיונתן. דוד לא מבקש מיונתן, תשמע, תהיה איתי ואל תהיה עם אבא שלך, אצלנו בפרק. לא! הוא אומר לו, טוב, פשוט תודיע לי. תגיד לי, כי אם אתה לא אומר, אני סומך עליך, אני בנוי עליך, אני, מבחינתי, אנחנו, יש בינינו איזושהי ברית נאמנות, אני בנוי עליך, ואתה לא מדווח לי. איך דוד כאן אומר? והיום אומר, ועשית חסד על עבדיך, כי בברית אדוני הבאת את עבדיך עמך, ואם יש בי עוון אמיתני אתה, ועל אביך היום הזה תביאני. כלומר, דוד בעצם, מתוך המצוקה, מתוך המרדף הגדול הזה, לא ברורה לו לחלוטין הנאמנות של יונתן. ולכן הוא מעמיד את יונתן במבחן קשה מאוד. דוד מעמיד כאן את יונתן במבחן. הפרק הזה הוא פרק שבו, אנחנו ככה קוראים אותו וגם רגילים לקרוא אותו בערב ראש חודש, אבל הפרק הזה בעצם הוא פרק שבו דוד מחליט להעמיד את יונתן במבחן. מה המבחן?
נאמנו.
בין מי למי?
בין
יונתן. בדיוק. עד עכשיו, לא היה, אין עניין ללכת ראש בראש, כן? עד עכשיו, דוד בעצם היה נוח לנו להציג את המצב כאילו ששאול מעוניין בדוד וגם יונתן מעוניין בדוד וגם דוד הוא חתן המלך והכל, אלא מה, יש לשאול כל מיני קטעים קשים, אז צריך קצת להיזהר מפניהם. אבל עכשיו דוד אומר ליונתן, הסיפור הזה צריך להיגמר, אני רוצה להציב בפניך מבחן נאמנות גלוי. כלומר, יהיה אירוע גלוי שבו אתה תשאל שאלה איפה אני נמצא, ואתה תצטרך להציג את העמדה שלי מול אבא שלך באופן הכי הכי גלוי ולראות מה יהיה. יונתן היה יכול לסרב לכזה מבחן. לא תשמע, למה להקצין? למה ללכת ראש בראש? למה להעצים את העימותים? מן הסתם, רק היה איזו הבנה, איזו מין תקלה קטנה, בוא, נסתדר. לא. יונתן לוקח. הוא לוקח את המבחן הגדול הזה עליו, ובעצם כאן מתברר שיונתן הוא נאמן לדוד יותר משהו נאמן לאביו. אנחנו נצטרך לשאול איך הדבר הזה קורה. זה כמעט נגד חוקי הטבע, דבר כזה. אבל זה מה שקורה כאן. תשימו לב. הכל כאן סביב סעודת ראש חודש. אנחנו מבינים שסעודת ראש חודש הייתה איזה מין מאורע ממלכתי רשמי. בסעודת ראש חודש כולם התייצבו אצל המלך, אולי גם מסרו דיווחים, כל אחד על התפקוד שלו. אנחנו מבינים מהפרק הזה שהיו כאן יומיים ראש חודש, היה זה אפשרי, כן, עד שהילדים מגיעים, היה יום ראש חודש, ביום הראשון דוד לא נמצא, לא מגיע. בלי לבקש רשות, בלי לבקש אישור, בלי להודיע שהוא נהדר. שאול שותק, לא אומר כלום. ביום השני, עוד פעם שאול נהדר, דוד נהדר, אז שאול שואל את יונתן, איפה דוד? מה התשובה? לא רק. מה? לא, זה אומר ביום הראשון, אולי הוא לא טהור. אבל ביום השני מה? מה התשובה? התשובה מורכבת בשלושה חלקים. כל אחד יותר מעזבן מהשני מבחינת שאול. קודם כל הוא ביקש רשות מיונתן ולא משאול. מה זה בא לברר? מה מה? אם יונתן הוא בעצם, אם שאול רואה ביונתן לעניין דוד את הנציג שלו, אז זה מה, ביקש רשות מיונתן, זה בסדר גמור. אבל אם שאול בעצמו מזהה ביונתן איזה מין משהו שמתחיל לנטות מעליו, אז הוא יכעס על יונתן. הרי מה הבעיה? יונתן אומר, הוא ביקש ממני רשות. לבקש רשות מבין המלך, זה בסדר גמור, נכון? מה הבעיה? אם בעצם יונתן, אם שאול מרגיש שיונתן מייצג אותו, אז אין שום בעיה. אבל אם שאול מרגיש שיונתן לא מייצג אותו בנושא דוד, בנושא דוד אנחנו מנהלים מדיניות נפרדת, אומר שאול בתוך ליבו, אתה אוהב את הדוד הזה, אבל אני רוצה להרוג אותו. אז יצא כעס. אז זו תשובה אחת, שיונתן אומר לו, אני שחררתי אותו. תשובה שנייה, הוא הולך לאחיו, אבל יונתן מזכיר גם את העיר ואת המקום, וגם את מה הם הולכים לעשות שם. הוא הולך לאחיו ולבית אביו לבית לחם, כדי מה? להקריב ולזבוח זבח. מה אפשר להריח פה? לא שקר, אלא?
הולך להיות מלך.
הוא הולך להתחיל לארגן לעצמו את מרכזי הכוח שלו. הוא הולך, כן, הוא ארגן לעצמו מסיבה משל עצמו, מסיבת ראש חודש משל עצמו. אפשר לפרש את זה כאן, אפשר לפרש את זה תמים, הוא הולך לבקר את אבא שלו. אבל מי שחושד בדוד, ככה יפרש. זו שאלה מכשילה, תרגיע, זו שאלה מכשילה. בסדר, זו שאלה מכשילה. זו שאלה ש... מאוד מאוד תלוי באיזה מקום אתה. אם אתה בטוח, אם, בוא נגיד לך, אם שאול בטוח בנאמנות של דוד, והוא בטוח באהבת דוד, אז נגיד, טוב, הלך להורים. זה בסדר, לגיטימי. גם בצבא שאול היה מדי פעם יציאות הביתה. ביקש רשות מיונתן, לא הלך בלי להודיע, כבוד מלכות, בסדר גמור, טוב, שיהיה לו לבריאות. חודש שבוע נפגוש אותו. אבל אם שאול תופס את דוד כרגע, כמה? כאיום על הממלכה שלו, הוא יפרש את התשובות האלו אחרת לגמרי. קיבל רשות מיונתן בכוונה ולא ממני, כי יונתן מנהל מדיניות אחרת ממני, הלך לבית אביו לזבוח וכאלה, כי הוא רוצה להתחיל לבנות לעצמו כל מיני מרכזי כוח. בבית לחם, בעיר של אבא שלו, אחרי זה הולך לחברון, כל חודש בעיר אחרת, ובעוד שנה הוא יתקע בשופר וימרוד בי. מי עשה את זה?
שלום.
מה הוא עשה? צודקים, מה הוא עשה בשלום? מה הוא שלח? שלח מרגלים, כך כתוב עליו שלום, שלח מרגלים בכל גבול ישראל. מרכזים כתק, תק, 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 שהוא תוקע בשופר, אבשלום הלך. כן.
האם בעצם זה ששאול כזה, שדוד בא לבדוק את הנאמנות של יונתן, כבר בזה, השתמעת איזושהי הצהרה שלו שהוא הולך לעשות מהלך מול שאול, וכאן אולי יונתן בכלל לוקח איזושהי החלטה, עניינית, הוא מבין שדוד הוא בלתי נמנע כאבא, ואז טבעי שהוא יצא לי לדוד, לוקח את החלטה פוליטית, הוא יודע שהוא אבא.
כן.
לא צריך לחכות לסימנים הבאים, אלא כבר בעצם זה שהוא בא לטוב, אם אין לי כוונות לעמוד ולהתנגש מול המלך, מה אני צריך לטוב את הנאמנות שלך?
כן. אז אני, על המילים טבעי שהוא יוצא נגד אביו, זה נראה לי מילים שזה, זה דבר הכי לא טבעי בעולם, שבן יצא נגד אביו, זה חלק מהקללות.
אם הוא מבין שזה הבא, כאילו המלך הבא,
לפי דעתי, מכל הפרק, מכל הספר גם מוכח שדוד רוצה להיות המשך. הוא רוצה להיות המשך לשאול. ההמשך הוא כמובן דרך יונתן. רק דוד כאן לא מבין מה קורה, כי הוא מאוד מאוד בונה על יונתן. שיונתן הוא הצד המתוקן בשאול, אבל יונתן לא ממלא את התפקיד. ליונתן כרגע יש תפקיד. התפקיד של יונתן זה לשמור על דוד בחיים. זה התפקיד שלו. שאול כרגע רוח רע, מחלה, וזה, זה... דנים את שאול לקף זכות, אבל מישהו צריך לשמור על דוד. מהרוח הרעה הזאת, והתפקיד הוא מוטל על כתפי יונתן. יונתן אחראי על זה שיהיה כאן דוד המלך, ויהיה דוד שיוכל לכרות ברית עם יונתן אחר כך. וברגע שיונתן מועל בתפקידו, כי דוד כמעט נהרג פעמיים בלי שיונתן מדווח, אז דוד אומר לו, בוא, אני רוצה לדעת, אם אתה נאמן לי, אז יש לי מי לעבוד, אם לא, אני לוקח את הרגליים ובורח, נעלם מכאן. אני סומך עליך, היכולת שלי להישאר כאן בגזרה, תלויה בך, שאתה מדווח לי. אז זה בעצם הייתה הבדיקה. כן.
שיונתן עונה לאבא שלו את התשובה הזאת, שהוא הולך למשפחה שלו, הוא מחשיד עוד יותר את דוד.
למה?
הוא יכול לעשות אותו שם, כמו שאמרת, שהוא יכול לעשות אותו שם, כאילו, משל עצמו, אתה יודע, הוא הולך משל עצמו, אז הוא יכול להגיד לו, תשמע, הוא הולך למשפחה שלו, אבל הוא לא עושה שם איזה עסק מיוחד. אבל הוא בפשטות, כאילו, מה הוא הולך לעשות שם. השאלה שיונתן עוד יותר מחשידה את דוד.
למה? הוא אומר... ביום השלכן אלה כי זבח משפחה לנו בעיר והוא ציווה לי אחי ואתה מוצאתי חן בעיניך עם מלטנה והראה את החי על כן לא בא לשולחן. אפשר לפרש את זה כמשהו משפחתי לגמרי, אפשר לפרש את זה מקום. אתם יודעים מה זה מזכיר? זה מזכיר מה שלמדנו אז בזמנו על המלבים, כששרו הבנות לשאול ולדוד, יקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. אז שאול אומר, נתנו לדוד הרבבות ולי נתנו האלפים, לא יפה. אבל המלבים אומר, הם שרו משהו אחר לגמרי. מה הם שרו? היכה שאול לא את אלפיו אלא באלפיו, שאול עם גדוד היכה אותה כמות מה שהיכה דוד עם אוגדה. אז זה שבח למי? לשאול. אז למה שאול פירש את זה אחרת? כי כשאתה חושד במישהו, אתה רואה צל הרים, אתה רואה כהרים. אז לכן בכוונה, השאלה כאן הייתה, אני מסכים שהייתה כאילו שאלה מכשילה, שאלת בוחן, שנועדה לבחון באמת את מערכת היחסים בין כפול, פעמיים. א', לבחון, דוד רוצה לבחון את יונתן, האם יונתן מסוגל לעמוד מול אביו ולהגיד לו, אני בוחר בדוד, פעם אחת, ופעם שנייה גם לבחון את מערכת היחסים של שאול, כי כל פעם שיונתן בא לדבר עם שאול, מה שאול אמר לו? מה פתאום, אני זה, דוד, בטח שיבוא, הכל בסדר. צריך כאן לבחון את הדבר הזה. וזה מה שקורה. עכשיו, עוד שנייה, התוצאות של הבדיקה הן מאוד מאוד, אני כאן בא להסביר את כל הסיפורים בחיצים, התוצאות של הבדיקה הן מאוד מאוד קיצוניות. כלומר, אם הכל בסדר, אז הכל בסדר, אז אין בעיה, אז אפשר לחזור. אבל אם יתברר ששאול רוצה להרוג את דוד, מה זה הוא בעצם אומר? זה אומר שהשטח, זה בעצם אומר שהתגלו פה שני דברים. א', התגלה פה ששאול רוצה להרוג את דוד ומצליח להסתיר את זה מיונתן, כמו שדוד אמר. כלומר, שאול כבר מבין שיונתן עם דוד, והוא מבין שכל דבר שהוא מעביר דרך יונתן עובר ישר לדוד, ואז בעצם שאול פתח כאן ציר עוקף יונתן, דרך מי? דרך כנראה דואג. ויונתן כאן ממודר ממשהו מאוד מאוד מרכזי, ואם זה ככה, אז זה בעצם אומר שדוד חשוף לחלוטין, הוא לא מוגן בכלל, השטח מלא סוכנים, מושתלים, מסתערבים, שמחפשים אחרי דוד בלי שיונתן יודע. אז זה ממש נהיה סכנת נפשות להיות פה רגע אחד. אז לכן, על הצד שבאמת התשובה לבדיקה תהיה שלילית, הם מתכננים פה איזה מין אופרציה כזאת שלא סומכת אפילו על מי? אפילו? אפילו על הנער של יונתן. כאילו, דוד אומר, שמע, אם זה נכון מה שאני טוען, אפילו הנער שלך יכול להיות שהוא בוגד. אפילו הנער, אתה לא יודע. מתברר שאבא שלך רוצה להרוג אותי, הפעיל את כל הצבא, ורק אתה לא יודע. אתה ממשיך לעשות, לחלק איגרות לדיפלומטים. כן.
בגלל שונה, ברגע שדוד ברח למתיים, כמו אני אומר, לתת לבנת בן המקדש. נכון? אז מה הוא מפחד מכל, כמו שאמרת עכשיו, ששאול הכין איזה פרצה דרך דואג וזה, אני אגיד, טוב, אני זה מובטח לי, נגמר הסיפור.
טוב, אנחנו יודעים איך זה, שזה לא עובד ככה, מה... הרבה מים יעברו מכאן ועד גיחון, גם כשמבטיחים משהו, צריך לדאוג שהוא יתממש כאן בארץ.
שאלה שנייה, ידוע, זה איזה שמי שמרד מהמחות, דינו מיטה, גם הבנים שלו. עכשיו פה כתוב, ואמר לו נתן, רגע, הוא אמר לו, ששאול אמר לו, בן אהבת המרדות, ריך הרב שאול ונתן אמר לו, בן אהבת המרדות, אתה לא ידעתי כי בוחר אתה, אז אם הוא בן אהבת המרדות הוא מורד, גם דינו מיטה, למה הוא לא רק את יונתן? לפני שהוא...
יפה, אתה מביא אותנו לשאלה הבאה. תכף נראה מה היו התוצאות של הפרק הזה, דרך אגב, תוצאות מאוד מפתיעות, מאוד מפתיעות, ובעצם כנראה אהבת דוד ויונתן, הביטוי שלה זה הפרק הזה. אתם בטח שמתם לב שזה הפעם האחרונה שדוד יפגש עם יונתן. פרק כף, זה המפגש האחרון שלהם. מכאן ואילך, הם לא ייפגשו, לא יתראו יותר, עד שתבוא השמועה הרעה על נפילתו של יונתן. אז כשדוד אומר, נפילתך, אהבתך לי מאהבת נשים, אנחנו נצטרך לראות איך זה בא לידי ביטוי כאן בפרק הזה. בסדר? טוב? תתחילו כבר לחשוב, מה יותר מיוחד באהבת דוד ויונתן מאשר אהבת איש ואישה? יש כנראה איזו איכות שונה של אהבה כאן, תכף נענה, תחשוב, אתה כבר רץ בזה. אבל אנחנו רוצים רגע לנסות לענות, לענות על השאלה איך באמת בדיוק הפסוקים שאמרת, מה שאול אומר ליונתן? אומר לו, תשמע, זה לא הגיוני. בין אהבת המרדות, כי בוחר אתה לבין ישי, לבושתך או לבושת ערוות אמך. מה שאול רוצה להגיד? זה מילים קשות בתנך, זה ממש, זה כללה נמרצת, אפשר להגיד. לבושתך או לבושת ערוות אמך, זה, למה שאול מזכיר את הדבר הזה?
אולי
אימא שאול אומר את הקשירה? זה בדיוק, אומר, שאול אומר ליונתן, אני מסתכל עליך, כאילו אתה לא הבן שלי. כאילו לא יצאת מהרחם של האיש שהייתה אימא שלי, אתה מתנהג כאילו כאדם זר, אתה בוחר בבן ישי, במקום לבחור בי ובך, אתה מתנהג כאילו, כאילו אתה לא הבן שלי, זה לא הגיוני, כאילו לא יצאת ממעי אמך, וממעי שלי. איך זה יכול להיות? והתשובה אני מזכיר לכולכם, היא שבאמת זה דבר לא הגיוני, באמת זה דבר יוצא דופן, אבל יש לו סיבה. והסיבה היא שיונתן, הוא לא רק בן של שאול, הוא גם בן של מי? מי? לא. היא. אתם לא יודעים? של מי יונתן בן? של?
אמא של דוד.
לא. חבר'ה, זה נראה לכם הארי פוטר פה? לא שמואל. גם לא ריבונו של העולם. ריבונו של העולם יש רק... יש רק קבוצה אחת באנושות שטוענת שיש לה... מה?
רבת.
רמז.
אה, הבן שלי, הוא בן של שמואל, והבן שלי זה...
לא, 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 לא. אני אספר לכם בדיחה בינתיים, כי הזכרנו את הנוצרים האלה. לא, אני אספר בדיחה. פעם עבר איזה רב אחד ליד כנסייה. תפס אותו כומר. הוא אומר, אתה עובר פה ליד הכנסייה, אתה עושה פה כל מיני כאלה וזה. עכשיו אתה עושה מי שברך לאותו האיש. הוא אומר לו, הרב, אין בעיה, למה לא? מי שברך אבותינו, אמרה, הוא יברך את יהושע בן... איך קוראים לאבא שלו? הבנתם את הבדיחה? זו בדיחה לחכמים. כל פנים, אני מזכיר לכם שבתחילת הספר הייתה נקודה שבה מישהו רצה להרוג את יונתן. מי?
שאול.
שאול, או, מזל, יש הרכוח. שאול רצה להרוג את יונתן, נכון? אחרי שהוא אכל מהדבש. מה כתוב? ויאמר לו מות תמות יונתן. בפרק י' ד', תסתכלו בבקשה. ויאמר שאול אל אדוני אלוהי ישראל אב התמים וילכד יונתן ושאול והעם יצאו. ויאמר שאול אפילו בני ובין יונתן בני וילכד יונתן. ויאמר שאול אל יונתן אגידה לי מה עשית ויגד לו יונתן ויאמר טעמתי בקצה המטה אשר בידי מהדבש הנני אמות ויאמר שאול כה יעשה אלוהים וכה יוסיף כי מות תמות יונתן. אז שאול רוצה להרוג את יונתן. אנחנו נקרא, אנחנו לא נשאיר את זה בניסטר. מי מציל אותו? מי נותן ליונתן חיים? ויאמר העם אל שאול ליונתן ימות אשר עשה ישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה. חיי אדוני מפול מסערת ראשו ארצה כי אם אלוהים עשה היום הזה ויפדו העם את יונתן ולא מת. יוצא שיונתן קיבל חיים ממי? מהעם. אז הוא גם הבן שלהם. במילים שלנו, יונתן הוא מרגיש את הדופק של העם, את הרצון של העם, לאן העם רוצה ללכת, לאן, עם מי העם נמצא? טוב, זו שאלה גדולה יש כאן. עם מי העם נמצא? דוד, יונתן מרגיש את הדבר הזה, עם מי העם נמצא, ולכן כשהעם נוטה אחרי דוד, וראינו שהעם אוהב את דוד, שהעם נמצא עם דוד, דוד אוהב את... נכון, קראנו את התיאורים, שכל ישראל אוהבים את דוד מאוד, שדוד בכל מקום משכיל, הדברים האלה זה דופק פנימי שפועם בעם, ויונתן מרגיש את זה בתוכו. עכשיו, בדרך כלל, זה הרי הפוך, בדרך כלל, הדופק של העם פועם אצל מי? אצל המלך. המלך הוא הדופק של העם, מלך ליבו, כך כתוב, מלך ליבו ולב כל קהל ישראל. אבל כאן קרה משהו הפוך. המלך בעצם מנוטרל, בגלל שמה? בגלל מה? בגלל הרוח הרעה, בגלל אלף ואחד דברים. ובעצם הלב של העם פועם אצל דוד. וכשזה פועם אצל דוד, גם יונתן מרגיש את זה. ולכן יונתן, הייתי אומר, הוא לא מסוגל שלא לא להיות עם דוד, בגלל שהעם נתן לו חיים. יש לכם עוד דוגמאות לאנשים כאלו... לא, הוא מרגיש את העם מעצמו, כי העם נתן לו חיים, וכיוון שהעם, הלב של העם פועם באיזה קצב? קצב דודי או קצב שאולי? קצב דוד, אז יונתן בקצב הזה. זה הקצב הפעימות שלו. אפילו שזה נגד אבא שלו. פילפ לא. יש לכם סתם שאלה במקיאות בתנך, יש לכם עוד דוגמאות לאנשים שקיבלו חיים ממישהו אחר, שהוא לא אבא שלהם? מה? פנחס. יש דוגמה מאוד מאוד בולטת, מאוד בולטת. מה? אליהו, מה אליהו? אליהו החלה את הבן של השפחה. מי זה הבן של האישה הצרפתית? זה כל העניין. יונה בן אמיתי. יונה, ודאי. יונה בן אמיתי הוא הבן של האישה הצרפתית, והוא מאוד מאוד בולט שהוא, יש ממנו סימנים של אליהו הנביא. כי יונה בן אמיתי הוא מה? זה שהוא נביא זה ברור, אבל אחר... אבל מה מזכיר ביונה את אליהו?
קנאי.
הוא לא מוכן ללכת ולהגיד לאלה שמה פתאום? לא רוצה שיחזרו בתשובה, אני רוצה שימותו בחטאם, אנשי ננווה. הוא קנאי. אז הוא הולך עד הסוף. אליהו בורח, ויונה בורח. נכון? שניהם.
נכון, נכון.
כן, שניהם. ואלישע, הבן שהחיה אלישע זה? גם הזוכר. חבקוק. שנאמר לה, הנה את חובקת בן. חובקת בן זה חבקוק הנביא. וגם בין חבקוק לאלישע יש הקבלות, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
מדרשים אנחנו יודעים את זה.
מה?
מדרשים אנחנו יודעים מי היו הילדים האלה.
כן.
לא מפשט.
לא. יש כאן שאלה של גבריאל שאוהב את השיעורים ונהנה מאוד מהשיעורים, ויש לו שאלה איפה הגבול בין זה לבין תנ"ך בגובה העיניים. מה יהיה ההבחנה כדי שזה יהיה ברור תודה? אז תראה, השיעור הזה הוא לא תנ"ך בגובה העיניים, זה ההבחנה. זה ההבחנה. היחס הנפשי, גבריאל, היחס הנפשי, הגדלות, הרוממות, שאנחנו מסתכלים על האנשים האלו ולא מנסים להשפיל, חס וחלילה, או לנפח חטאים שלא היו. זה היחס, אני יודע, הרבה הרבה תלוי בלב. כן.
לגבי יונה, אם הוא היה נביא בבור, נביא מבטן, וזאת השאלה. כי מזכר אבא שלו גם מזכר.
לא, אף אחד לא נביא. כל מה שכתוב הוא ושם אביו, זה בידוע שהוא נביא ואביו נביא. אבל זה לא משהו הנביא מבטן, היה צריך לעבוד כדי לקבל את הנבואה. יש נזיר מבטן, אבל אין נביא מבטן. מה?
זה משה, תבוא בגיל 80.
כן, כן, נכון, נכון. טוב, אז בסדר? אז הבאנו כמה דוגמאות לעניין הזה. אז המבחן מצליח או נכשל? תלוי לאיזה כיוונים אנחנו... המבחן הצליח, אבל התוצאה היא עגומה. המבחן הצליח, מתברר דבר מדהים, שיונתן לא העלה אותו בדעתו. הרי מה יונתן אומר בפרק הזה? יונתן אומר לדוד, אין מצב. אין מצב שאני לא יודע מה קורה אצל אבא שלי. לא יכול להיות. אני על האגרות, אני על המכתבים, אני על זה, אני במודיעין, אני נמצא בכל המקומות, בכל הישיבות. לא יכול להיות שעבר כאן איזו פקודה סמויה להרוג את דוד, ואני לא ידעתי מזה. כך אומר יונתן לדוד, נכון, לא יכול להיות. ויאמר, הנה, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול, או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת, לא יכול להיות. יש פה קריב וכתיב. שמתם לב? קריב וכתיב, זאת אומרת שיש כאן משמעות כפולה. בקרי, לא יעשה. בכתיב, עשה. יונתן אומר, לא יכול להיות שאבא שלי עשה. ומה כתוב בכתיב? הוא כן עשה. אבא שלך כן עשה, עשה את זה לך. אתם רואים? אתם רואים את זה או לא? בקרי אנחנו קוראים לא יעשה, שלא יהיה. אבל בכתיב כתוב לא עם וב, לא עשה. שאול כן עשה את זה. מה שיונתן חושב שאבא שלו לא יעשה, עשה גם עשה. בקיצור, רבותיי, יצא כאן פקודה עם מעטפות בסגול. רמת סיווג הכי גבוהה. מסווג, סודי ביותר, לעיניך בלבד, דואג. בשום פנים ואופן, אסור שיונתן יראה את זה. יצא פקודה סודית להרוג את דוד. כל הצבא על הדבר הזה, כל המודיעין המסכל, כל השבא, כל הזה, כולם wanted תמונה של דוד, ויש אדם אחד שלא יודע, קוראים לו יונתן. ודוד על האדם הזה סומך. אתם מבינים את המצב החמור? סכנת נפשות חמורה לדוד המלך. ברגע, בשניות הללו.
אז בדיקת הנאמנות של יונתן זה יוזמן שאול ולא של דוד?
בדיקת הנאמנות של?
של יונתן.
זה יוזמה של... דוד רוצה לפקוח את העיניים של יונתן, יונתן בטוח שלא קורה כלום. למה הוא לא מדווח? כי לא קורה כלום. ודוד אומר לו, לא יכול להיות, אין מצב. אני מרגיש, עוטפים אחריי, עוקבים אחריי, ואתה לא מדווח לי. יונתן אומר, אין מצב. אם הייתי יודע, אתה כנראה מדמיין. אומר לו, אני לא מדמיין. בואו נבדוק, ואז דוד מזמנים ביחד את הסיטואציה שבה יונתן התעמת עם שאול פנים אל פנים, ראש בראש, על נושא דוד, כדי לבחון את התגובה של שאול, והתגובה של שאול לא משאירה מקום לספקות. שאול... כן, דוד. כאן כבר אין זה, ויען, יונתן, יש כאן איזה דו-שיח, כן? הנה, כאן, הכל יוצא, פה, ומפסוק למד, הכל יוצא גלוי לשולחן, ואיחר אפשר ביונתן, ויאמר לו, בן אהבת המרדות, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן אישה, לבושתך, לבושת ערוות אמך, כן, אתה, כאן הכל, אני יודע שאתה בוחר, ידעתי שאתה בוחר בבן אישה, ולכן מה? ולכן מידרתי אותך עד עכשיו מכל מה שאני עושה, ועכשיו אני מטיל עליך, עכשיו אני מגלה לך שאני רוצה להרוג אותו, הולך תביא אותו להנה. יונתן אומר לו, מה פתאום, למה, מה דבר, ואז שאול, בדיוק. כלומר, בזה שאול בעצם חותך את החוט, ולגמרי מעביר את יונתן לצד של דוד, הוא בידי יונתן, כי חלה עם אביו להמית את דוד. יונתן קם בחורי אף, ונעצב, ובעצם מבין כמה דברים. א', הוא מבין את העובדה עצמה המצערת, שבאמת שאול רוצה להרוג את דוד, זה עצמו כאב גדול. ודבר שני, הוא מבין ש... לא, זה הוא יודע, שעבדו עליו. שדוד צדק. שדוד צדק. שבאמת ניסו כאן להרוג את דוד, והוא לא ידע, ולכן ממילא מה? מעל בתפקידו. הרי זה מה שדוד טוען ליונתן, אומר לו, אני לא מבין, הרי קראתנו ברית, נכון? הייתה כאן ברית, הם קרתו הרי לפני כן ברית. באיזה פרק? בפרק י"ח. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו והתנהו לדוד, את חבוב, את קשתו ואת חגורו. זה סוג של קריטת ברית. וגם אחר כך. כתוב, יונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. אז היה כאן איזה ברית. דוד אומר לו, אני לא מבין, למה קראתנו ברית? קראתנו ברית, אתה מפר אותה. ופתאום יונתן מגלה שמה, שדוד צדק. והוא לא עמד בברית. איזה תחושה נוראה זאת. שמישהו ששמח עליך ובנה עליך, אתה החזבת אותו כל כך. יפה. אז עכשיו הולכים, הכי דחוף זה מה? זה להודיע לדוד בצורה הכי הכי דיסקרטית, בצורה הכי, וגם הכי מהירה, שבאמת יברח. כי כל שנייה שהוא נשאר כאן באזור היא מסוכנת ביותר. יונתן יוצא אל השדה עם הנער הזה, שיכול מאוד להיות שגם הנער הזה הוא סוג של בוגד ומלשין. ואם ילך לדווח לשאול, שמה? שהנה ראיתי את דוד שם מאחורי הסלע אצל האבן האזל. איפה זה אבן האזל? מאיפה אנחנו מכירים את אבן האזל? אבן האזל? מה? משמואל בטוח, אני לא
סוג. לא, משמואל מליך, אבל אני
שוב רוצה שם זמן. זה המקום שעד אליו... זה אבן העזר, כן, אבל... כן, כן, נכון, אבן העזר. אבן העזר, כן, כן. כן, כן, בבלתי, אבן העזר. אבן העזר זה ספר של הרב מלצר. כן, פירוש לרמב"ם. אז... יכול להיות שגם הנער הזה הוא סוג של איזה בוגד שעלול לדווח לדוד, כמו שאנחנו נראה בפרקים בהמשך שקראו דברים כאלו. הזיפים אמרו לשאול, הנה דוד מתחבא איתנו, דואג, מדווח... כל מי ש... בצלק מבחינתם, כי הם נאמנים למלך. יונתן יורד את החיצים, הנער הולך לחפש, ויונתן אומר לו, תסע, זה עוד רחוק. ומבחינתנו מה? מה היה צריך לקרות עכשיו? שדוד תופס את הרגליים ואף. מבין דוד, הסימן מגיע, מבין דוד שכרגע המצב מסוכן, תופס את הרגליים ובורח. מה דוד עושה? איך? יוצא מהמחבו, נחשף, מתגלה, מסכן את עצמו. בשביל מה? לא! כבר הנאמנות הוכחה! דוד לא יכול, אחרי שיונתן עמד בכזה מבחן קשה, מבחן נאמנות, ברור לדוד איזה מחיר יונתן שילם. אחרי שיונתן עמד בכזה מבחן קשה, דוד מרגיש צורך לקום, למרות שהוא מסכן את עצמו מאוד. וזה שהוא קם ונחשף, למרות שהוא מסכן את עצמו, הוא קם מתחת לסלע, נחשף ויוצא, הייתי אומר, כדי לכרות את הברית שנפגמה, כדי לכרות אותה מחדש עם יונתן. אבל הפעם, תשימו לב שהסממנים פה הם שונים. בואו נקרא רגע את הפסוקים עוד פעם. והנער בא ודוד קם אצל הנגב, ויפול אפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. מי השתחווה למי? כן. עד היום, עד הרגע הזה, המערכת היחסים היא כזאת, שדוד, יונתן בעצם מנסה כאילו, הכיוון הוא מיונתן אל דוד. יונתן מקרב את דוד, יונתן נותן לדוד את הבגדים. יונתן בעצם מנסה לרכוש את אמונו של דוד. הכיוון הוא יותר מיונתן כלפי דוד. והכיוון הזה גם נפגם קשות כאשר דוד טען שבעצם אתה לא נאמן לי. אבל עכשיו, שדוד רואה שמה? שיונתן כל כך נאמן לו, אז עכשיו יש כאן איזה תנועת שוב. עכשיו דוד יוצא מהמחבו, דוד משתחווה ליונתן, כהכרה טובה, שניהם בוכים על כתפי, איש על כתפי רעהו, אבל מי בוכה יותר? עד דוד יגדיל. דוד בוכה יותר. דוד כאילו מרגיש עכשיו את הכרת הטוב האמיתית ליונתן, ואז הם קורטים, לפני כן זה הכל היה ברית שיונתן קראת עם דוד. בוא, כי דוד הוא בעמדת הכוח, דוד הוא שר הצבא, כמו שהזכרת מקודם, כמו שכבודו הזכיר, זה ברור שדוד הולך להיות המלך, אז יונתן מנסה לכרות ברית עם, 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 עם דוד, שישמור עליו, וישמור לו על הזרע שלו, וכו' וכו', אבל כאן, הברית היא מאוד מאוד הדדית. ויבכו איש את רעהו עד דוד יגדיל, ויאמר יונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זריך עד עולם. בניגוד לברית הקודמת שבה יונתן קראת ברית עם דוד שבעצם הוא ביקש מדוד טובה תשמור על הזרע שלי ושאתה איפה זה? אני רק צריך למצוא את הפסוק הזה, איפה זה היה? באיזה... רק שנייה. הנה, הנה, סליחה, בפרק שלנו, בפסוק כ, סליחה, יש לנו כאן בפרק שלנו, יש לנו שתי בריתות, נכון? בפרק כ, בפרק, בפסוק י"ב, יונתן, תראו איזה, מה הוא מבקש מדוד. אומר לו, תשמע, תהיה איתי. אם עודני חי, תעשה איתי חסד. אל תחריט את חסדך מעם ביתי, בעד עולם. ויחוט יונתן עם בית דוד. כן, יונתן כאילו מבקש מדוד, קוראת איתו את הברית. ויונתן משביע את דוד. הכל מיונתן ל... לדוד. זה לפני מבחן הנאמנות. אבל אחרי מבחן הנאמנות, אחרי שיונתן בעצמו עומד במבחן הקשה וגם שלם מחיר, הברית היא ברית הדדית. שניהם עכשיו נמצאים באותו מקום. באותו מקום. כן? יונתן כלפי דוד ודוד כלפי יונתן. דוד קם ומשתחווה כלפי יונתן. יונתן נתן את בגדיו לדוד. יונתן בוכה על כתפי דוד. דוד בוכה עד דוד יגדיל. בסופו של דבר, אשר נשבע, ויום יונתן דוד לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זריך עד עולם. מושגת כאן ההדדיות של קריטת הברית בין דוד ליונתן. שאלנו, כן.
נראה שיונתן כבר ידע שדוד
ידע. בסוף הפרק, איך הוא ידע?
הוא ידע, הוא אמר לנער, קח את החיצים ולך, שלח אותם
מהם. לא, זה היה הסיכום ביניהם. הסיכום ביניהם היה שאם יונתן יגיד לנער, קח את החיצים ואוף,
הוא אמר לנער,
היום אלו
הולך
אביה,
זאת אומרת,
קדם לעיר,
אני אבוא
אחריך. הוא כבר ידע כנראה שדוד יצא. לא, הסיכום ביניהם היה אחר, מפורש, הסיכום ביניהם היה, שהם... אני אומר לך את הקוד הזה ואתה בורח.
לא
אמרו לנער,
תלך
את
זה
לעיר,
אני
אבוא אחריך,
הוא
היה רוצה ללכת איתו. אולי הוא רצה, לא יודע, להשתעות בשדה, לעשות התבודדות, אני יודע. שאלנו, מה פירוש הביטוי שדוד אחרי זה תובע אותו בקינת דוד יונתן? צר לי עליך, אחי יונתן. נעמת לי מאוד, נפלאה אתה, אהבתך לי, מאהבת נשים. מה יותר נפלא באהבת דוד ויונתן מאשר אהבת איש ואישה?
מה
אתה
לא מדבר? אישה
בדיוק.
מה? אין אינטרסים.
בדיוק. אהבת איש ואישה היא אהבה שיש בה גם אינטרסים. מה האינטרסים? אדם רוצה להיות, אדם לא רוצה להיות לבד. טב, אומרת הגמרא, טב למי טב תנדו, מלמי טב ארמלו. לא נעים להיות לבד. נחמד שיש לך מישהו שהוא איתך, שאתה יכול לדבר איתו, לשוחח איתו. זה נחמד שיש מישהו שמבשל, מישהו שמחבץ, מישהו שמביא פרנסה, ומישהו שבונה איתך. זה יותר נחמד להיות ביחד. זה טבע אנושי. כמובן שזה גם אידיאלים גדולים והולדה וכלל ישראל וכו' וכו', אבל אנשים, גם אנשים בלי כיפה וגם אנשים בלי אידיאלים כאלה גדולים רוצים להתחתן, כי זה נעים, זה כיף. אהבת דוד ויונתן, אפשר להגיד עליה הכל חוץ משהיה באיזשהו אינטרס, היא רק סיכנה אותם, הם לא נהנו ממנה, כי בקושי הם הצליחו להיפגש עם זה, הם רק נפגשו וכבר ברחו. זה הייתה אהבה מצד הנשמות בעצמם, מצד הנפשות, מצד קישור הנפשות בעצמם, בלי שום רווח שיוצא, כי יונתן כבר מנוטל מאביו, דוד בוודאי צריך לברוח. אז לכן דוד אומר, אני פגשתי דרכך יונתן אהבה מסוג כזה שלא פגשתי בשום מקום אחר. אולי אפשר להקביל את זה לסוג של ראות לוחמים שיש בצבא היום, שזה ראות ואהבה שהיא לא נותנת לך, אלא היא בעיקר טובעת ממך, מסירות והסתערות, ואפילו את החיים אתה תיתן בשביל החבר שלך. משהו כזה מאוד מאוד ניצוץ מאהבת דוד ויונתן. אז לכן דוד בעצם קובע, במיוחד בעקבות הפרק הזה, בעקבות העובדה שבאמת יונתן כאן הלך נגד האינטרס הכי בסיסי של האדם, שזה לשמור על קשר טוב עם ההורים, עם האבא, ויונתן הולך כנגד האינטרס הזה, מכוחה של אהבתו לדוד. צר לי עליך אחי יונתן, אהמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי, מאהבת נשים, זו אהבת דוד ויונתן, שחזל קבוע עליה שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר, ולכן גם אם בטל הדבר, לא בטלה, לא בטלה אהבה, אהבה שמחזיקה מעמד לנצח נצחים, שבת, לא שבת שלום, שבוע טוב, חזקו ונצחו. כן, אני...